צום עשרה בטבת, ברשותכם, אולי קצת נתבונן בצום הזה, בסיבות לצום, במשמעות של הצום, ובעצם מה אנחנו צריכים לעשות ביום הזה שצומים, חוץ מלצום, מה צריך לעשות בנוסף הצום, מה צריך לעשות ביום הזה. יש לכם את המקורות, כתוב בשולחן ערוך בסימן תף קוף מם תת, ואני מצטט, כן? חייבים להתענות בתשעה באב, בי"ז בתמוז, בג' בתשרי ובעשרה בטבת, מפני הדברים הרעים שירו בהם. ככה כתוב בשולחן ערוך. כן, צריך להתענות בימים האלה, ואכן אנחנו נוהגים להתענות ביום הזה, בעשרה בטבת. המשנה ברורה מסביר ומעמיק קצת בסוגיה הזאת של התענית, אז ברשותכם נקרא את המשנה ברורה. מה המקור למנהג הזה לצום בעשרה בטבת? והוא מדברי הנביאים, כדכתיב בזכריה, נביא זכריה, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, כן? ואני כאן הבאתי את המקור לדבר הזה למטה, אתם יכולים לקרוא. יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אנחנו עוד נתבונן בעניין הזה. זאת אומרת, כל הדברים האלה התהפכו לטובה. לעתיד לבוא, כל יום שהיה תענית, יהיה יום אסון ושמחה. כן? תשעה באב יהפך ליום של שמחה. עשרה בטבת יהפך ליום של שמחה. איך ולמה? נראה את זה בהמשך, תתבונן במקורות. בכל זאת, אלה הם ארבעת הצומות האלה לפי החודשים. הצום הרביעי זהו תמוז, החודש הרביעי תמוז מניסן לחודש הרביעי, החמישי זה אב, השביעי זה תשרי, והעשירי זה טבת, זה עשרה בטבת, זה היום הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע. אז מה אמרו חז"ל? הצומות האלה, כן, צום הרביעי, כמו שציינתי, זה 17 בתמוז, שהוא בחודש הרביעי למניין החודשים, כאן חוזר על זה, וצום החמישי זה תשעה באב, שהוא בחודש חמישי, וצום השביעי זה צום גדליהו, שהוא בחודש השביעי. וצום העשירי הוא עשרה בטבת, שהוא בחודש העשירי. וכל אלו הימים, כל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם. כל אחד מהימים האלה היו צרות. הצרות האלה, צריך ללמוד מהם. הפקת לקחים, בצבא קוראים לזה הפקת לקחים. דרך אגב, לא רק מצרות הכלל, גם מצרות הפרט. מישהו הייתה לו איזה צרה הייתה לו כאן? הרים את היד רגע. אף אחד. אף אחד לא היה לו כאב שיניים, משהו? זה גם צרה, נכון? אז מכל צרה צריך ללמוד לקח. אז אדם שיש לו כאב שיניים, מה הלקח שלו? מה הלקח שלו? לא לאכול סוכריות ושוקולדים. אומרים לילדים, כן? אתה סובל ממשהו, תלמד מזה. זה בא לעורר אותך, לתקן איזה משהו. זה ברמה האישית, כל אחד. אדם צריך ללמוד מכל דבר דבר. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם ומכל דבר. גם מצרות אפשר ללמוד הרבה דברים. אין חכם כבעל הניסיון, אומרים. מה זה ניסיון? זה קושי, אין חכם כבעל הניסיון. כאן מדובר על צרת הכלל, כן? כל אחד מהימים האלה היו בצרות, ואם אנחנו רוצים לעבור את היום הזה בצורה נכונה, צריך ללמוד מה היה בעשרה בטבת, או בתשעה באב, או בי"ז בתמוז וכו'. מה היה, מה הפקת הלקחים שלנו, מה אנחנו יכולים ללמוד מהיום הזה, על מנת שחס ושלום, היום הזה לא ימשיך, ובשנה הבאה יגידו, יהפך לששון ושמחה, לשנות את הכל. זה נראה זה בהמשך, מה אפשר ללמוד ביום הזה, מה, או יותר נכון, מה התיקון של היום הזה, זה נקרא עשרה בטבת. בכל זאת, אומר המשנה ברורה, נקרא בהמשך, כל אלו הימים, כל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם. כדי לעורר הלבבות, לפקח על דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, של הדור שלנו, ומעשה אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד כדי שגרם להם ולנו אותם הצרות. זאת אומרת, הצרה של אבותינו והצרה שלנו הייתה צרה. כל זמן שבית המקדש חרב, כאילו היום הוא חרב. והסיבות לחורבן כאילו קיימות היום. תתבטלנה הסיבות, אז במילא ייבנה בית המקדש, במילא תבוא הגאולה. כמו שחז"ל אומרים, בשנאת חינם גלינו מארצנו, באהבת חינם ייבנה בית המקדש. שואלים אותי, איך ייבנה בית המקדש? שאלו אותי, נו איך? איזה חברה תבנה? סולל בונה? או אני יודע, חברה אחרת? זה לא איזה חברה תבנה. אלא מה הסיבה שתביא לבניין בית המקדש? מה הסיבה שתביא לבניין בית המקדש? ביטול הסיבה לחורבן. אז מה היה? שנאת חינם, צריך להרבות באהבת חינם, אז זה יביא לבניין בית המקדש. זה הדבר העיקרי. אותו דבר לגבי הצום שלנו. בוא נראה את זה תקף. שבזיכרון הדברים האלה נשוב להיטיב, כמו שנאמר, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. לכן, חייב כל איש לשום אל ליבו באותם הימים ולפשפש במעשיו ולשוב מהם. כי אין העיקר התענית. כמו שכתוב באנשי נינווה, וירא השם את מעשיהם, ואמרו חז"ל, את שקם ותעניתם לא נאמר, אלא את מעשיהם שהם חזרו בתשובה ותקנו את המעשים שלהם, את המידות שלהם. התענית היא לא העיקר. התענית זה רק האמצעי לעשות תשובה, לעורר אותנו לתשובה, אבל זה לא העיקר. ואין התענית, כותב כאן החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, ואין התענית אלא הכנה לתשובה. לכן, אותם האנשים, כשהם מתענים, הולכים בטיול בדברים בטלים, היום צום, אפשר לעשות טיולים. לא, זה לא נכון, זה הדרך להתייחדות, לחשבון נפש. ולא למצב של כיף, משהו כזה. תפסו התפל והניחו העיקר. ומכל מקום אין לפתור את עצמו בתשובה בלבד, כי ימים אלו הם מצוות עשה מדברי הנביאים להתענות בהם, כמו שכתבנו למעלה. אם כן, אנחנו בעשרה בטבת עושים תענית, וחכמים אומרים, יש הסיבה הראשית לתענית בעשרה בטבת, זה היה המצור שצר נבוכדנצר, בבית ראשון על ירושלים. ירושלים חרבה בהדרגה. זה התחיל ממצור, זה התחיל מהסיבות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הסיבות המוסריות. עם ישראל בבית ראשון יידרדר, מצבו המוסרי יידרדר. גם מצבו הלאומי יידרדר. היינו למעשה עם אחד שמחולק לשניים. היו עשרת השבטים מצד אחד. היה שבט יהודה מצד שני. אותו עם. ונלחמו אחד בשני. זה היה דבר נורא מהיום. גם היום צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. אנשים חושבים, זה לא יקרה, לנו זה לא יקרה. לא, אנחנו לומדים לקח מההיסטוריה. ההיסטוריה של עם ישראל היא רוויה בפילוגים, ועד כדי כך שהיו כאן שתי ממלכות באותו ארץ, באותו עם, שתי ממלכות, ונלחמו אחד עם השנייה. זה היה דבר היום ונורא הדבר הזה. גם היום צריך לשמור מכל משמר על אחדות האומה. גם שאתה לא מסכים בדרך זאת או דרך אחרת, אל תכין לך, אל תחשוב בכלל בכיוון כזה של פירוד או משהו כזה. למה המשל דומה? למשפחה, אנחנו משפחה אחת. ולא משנה, המשפחה הזאת מגוונת, ברוך השם. יש דתיים, יש לא דתיים, וחרדים, ולאומיים, וימין, ושמאל, ובלי עין הרע, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. אנחנו כמשפחה צריכים לשמור על שלום בית. זה דבר ראשון. משפחה בריאה זה משפחה שבאמת מתווכחים לפעמים, לא מסכימים על זה ועל זה ועל זה, אבל לא נותנים גט. גט לא, פירוד לא. גט זה פירוד. זה בשום פנים ואופן. ומי שיש לו אחריות קצת על עם ישראל, צריך לעשות אלף, 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 אלף מחשבות איך לא להגיע חס ושלום לפירוד כזה או אחר. והחוכמה של כל משפחה, גם המשפחה שלנו, דיינו, עם ישראל, איך לחיות עם מי שאתה לא מסכים איתו. לא עם מי שאתה מסכים איתו. זאת לא חוכמה. חוכמה לחיות עם מי שאומר לך, שהוא יש מן כזה, שהוא אומר לך אמן כל הזמן. החוכמה היא לחיות עם מישהו שאתה לא מסכים איתו, ואתה חי איתו בכיף, למרות שאתה לא מסכים איתו. ככה מבחינה אישית, משפחתית, לאומית גם. אז זה היה בבית ראשון. אז החורבן באופן פורמלי, מי שהיה יד המבצעת, זה היו הבבלים, נבוכדנצר, נבוזראדן, השר שלו, שבסוף שרף את בית המקדש. אבל הסיבה המוסרית, הפנימית, הייתה שלושת הדברים כמו שמציינים חז"ל, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, והפירוד שהיה בעם ישראל בבית ראשון, וצערנו הרב, גם בבית שני, כאמור, בגלל שנאת חינם, מה שהיה. אז זאת היא הסיבה הפנימית, כן. אבל מי שבאמת ביצע, מי שהיה קצין המבצעים של הדבר הזה, זה היה נבוכדנצר. הוא התחיל, הוא שם מצור על ירושלים, כאמור בעשרה בטבת שמו את המצור על ירושלים, זה היום הזה, כן? וזה, המצור היה ארוך מאוד, החזיקו מעמד הירושלמים 3 שנים, ורק בי"ז, בחודש תמוז, בט' בתמוז, כמדומני, נפרצה החומה של ירושלים, ובתשעה באב נחרב בית המקדש. זה היה תהליך, כן. מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה של המצור על ירושלים, וכיצד זה רלוונטי לגבינו, לדור שלנו, לימים שלנו. בשביל להבין את הנקודה הזאת של המצור על ירושלים, המשמעות שלו והתיקון שלו, מה אנחנו יכולים לתקן, הרי כתוב לעשות תשובה, זה לא רק תשובה פרטית, שאדם שב בתשובה באופן פרטי. אנחנו גם צריכים לעשות חשבון נפש לאומי, של כלל ישראל, של מדינת ישראל. מה אנחנו יכולים ללמוד היום מהמצור על ירושלים של אז, של נבוכדנצר, איך זה נוגע אלינו היום? בשביל להבין את הדבר הזה, צריך להבין מה זה ירושלים. ירושלים, המילה ירושלים, שמה של העיר ירושלים, אומר הכל. ירושלים זה 2 מילים בעצם, מחוברות. ירו שלם. שלם זה שלמות. ירו שלם. יראו, יש לזה כמה מובנים, יראו מלשון יראה, וגם ראייה, גם יראה, וגם יראה, כמו בהר המוריה, אנחנו בפרשת העקדה שם, כן? בהר השם יראה, אבל בהר השם גם אנחנו זוכים לראות, מה רואים? רואים את השכינה, זה מקום של גילוי השכינה. מה זה השכינה? זה לגלות את השלמות, השלמות האלוקית, הטוב האלוקי, אור השם, זו העניינה של ירושלים. ירושלים זה העיר שהאלוקים בחר בה, קוראים לה עיר הקודש, למה? כי הקדושה מתגלה כאן. כאן, מכאן יוצא תורה, מכאן יוצא הוראה, מכאן יוצא הטוב אל העולם. ירושלים אורו של עולם. זה מהותה של העיר הזאת, ירושלים, שאנחנו היום, באיזה עיר אנחנו נמצאים? באיזה עיר נמצאים?
ירושלים.
ירושלים. תפתחו את העיניים, רואים את האור. באמת תפתח את העיניים. אני אמרתי פעם על כל ישראל, אמרתי על כל ישראל מירושלים, יש רדיו כזה, כל ישראל, החדשות אומרים, כל ישראל מירושלים, לנו זה כבר נשמע נדוש, כאילו, בסדר, כל ישראל מירושלים. אבל אם רשי היה קם מקברו, והיה שומע, כל ישראל מירושלים, הקול של עם ישראל נשמע מירושלים, מה היה עושה רשי? היה רוקד משמחה. מה, באמת? עם ישראל חזר לירושלים? אין אדם מכיר בניסו, אנחנו לא מכירים בנס. 2000 שנה היינו כל כך רחוקים מכאן. והיו תקופות שאסור היה ליהודי בכלל להתקרב לירושלים. גזרו עלינו גזרות כאלה שמי שהיה מתקרב לכאן, היו פשוט דנים אותו, היו מענישים אותו. היום, ברוך השם, יש כאן אומרים בירושלים למעלה מ500,000 ויותר, זה כבר כמה, יש גרים כאן בירושלים, וכן הולכת זה גדלה, והולכת ותגדל, למרות כל הניסיונות של אומות העולם לבלום אותנו בבנייה, ואתם, זה לא יעזור. עתידה ירושלים להתרחב על כל ארץ ישראל, ככה אומרים חז"ל. כן, אנחנו נמצאים בירושלים, עיר השלום, עיר שהשלמות כאן מתגלה, אור השם כאן מתגלה. המצור על ירושלים של נבוכדנצר בא לכבות את הנר הזה, בא לכבות את האור הזה. זה האמת. זאת אומרת, נכון שהסיבה האמיתית הייתה מבחינה מוסרית ההתנהגות שלנו בבית ראשון, זה נכון. אבל המגמה של נבוכדנצר, ולא רק נבוכדנצר, אלא כל אלה שמתנפלים על ירושלים מאז ועד היום, לכבות את אורם של ישראל. דהיינו, אותו אור, אותה שלמות, אותה שכינה, שהיא מופיעה בירושלים בגדול, יש מגמה היסטורית של שונאי ישראל למיניהם, בכל דור ודור, לצערנו הרב, שהם רוצים לכבוש את ירושלים, לבטל את נוכחותם של היהודים בירושלים, ואני אתן לכם דוגמה בדור שלנו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אין כמעט, אולי בכלל לא, שום שגרירות של מדינות העולם בירושלים, ולא במקרה. למה מה אכפת לכם תהיה כאן שגרירות? הרי זאת בירתנו, כאן השלטון, כאן הכנסת, כאן המשפט, כאן הכל, ברוך השם, זכינו לזה. אלא אומות העולם עדיין לא השלימו עם הרעיון הזה, שהעם היהודי שולט בירושלים וירושלים היא בירתו. לא השלימו עם הדבר. זה מצור על ירושלים. עולם זה לא מצור פיזי, אבל מצור תודעתי, הדבר קיים על ירושלים. צריך לזכור את הדבר. אחד הלקחים של עשרה בטבת, בהתייחסות של מצור לירושלים בדור שלנו, שעדיין אנחנו נמצאים במצור. עדיין, סליחה שאני אומר, אבל האום ששם זה אספה של כל אומות העולם כמעט, אם לא כולם, שם כשיש איזשהו דבר קטן בירושלים שיהודים בונים, עושים, רוצים לבנות גשר שלא יתמוטט על ראשם של אנשים, מאתיים כמעט אומות, מרימים דיים, נגד, מה נגד? מה עשינו? בסך הכל רוצים לבנות בית. או שבונים, קונים איזה בניין, אני זוכר פעם קנו איזה בניין בעיר העתיקה, כל העולם מתרגש, למה היהודים קונים בניין בירושלים? למה? כי עדיין אנחנו במצור על ירושלים, ועדיין הערבים מדברים בגלוי, אנחנו רוצים את ירושלים, להפוך אותה לבירה שלנו, אנחנו רוצים לחלק בהתחלה את ירושלים, הם הולכים בשיטת הסלמי, קודם לחלק את ירושלים, ואחר כך לכבוש את ירושלים. וזה המוסלמים. והנוצרים אומרים, בכלל בואו נעשה אותה עיר בינלאומית, נבטל את השלטון על ירושלים. דהיינו, יש לנו מה היום בדור שלנו, למרות שלפני 2500 שנה יותר היה המצור על ירושלים, אבל עדיין אנחנו במצור על ירושלים. אז מה התיקון לדבר הזה? מה אנחנו צריכים לעשות על מנת למנוע את המגמה של המצור, הרי מה המגמה של המצור? לכבוש את ירושלים. איך אנחנו יכולים לבטל את הדבר הזה? במה זה תלוי בי, בכל אחד מאיתנו? ואנחנו כפרטים, אבל בעיקר אנחנו כאומה. מה אנחנו צריכים לעשות היום בשביל לבצר את מעמדה של ירושלים, לחזק אותה ולהסיר את המצור הזה מירושלים? נו, אני אשאל אתכם, נראה. תחשבו רגע, מה אתם מסתכלים עליי? אתן לכם עבודת בית, בסדר? זה דבר פשוט. קודם כל, להחדיר את התודעה בתוכנו, בתוך עם ישראל. מהי ירושלים? זה עוד לא, זה לא כמו כל מקום בעולם, או בארץ אפילו. ירושלים היא לא כמו תל אביב, ולא כמו חיפה. מעמדה, קדושתה, מעלתה יותר מכל מקום אחר, ותל אביב וחיפה בסדר, יש, איך אומרים, יש להם את התפקיד שלהם, את המהות שלהם, צריך לחזק גם אותם, אבל בעיקר את ירושלים. אמא שלי, זכרונה לברכה, אני מוכרח לומר, הייתה אומרת לי, בשנים, בילדותי, כן, שיש אז היו שלוש ערים גדולות, היום יש יותר ערים גדולות בישראל, אבל אז שלוש ערים, היה חיפה, תל אביב וירושלים. אז היא ככה אומרת לי, חיפה היא עיר עובדת. למה היא עובדת? יש שם בתי הזיקוק, שם מפעלים גדולים, עיר עובדת, עיר הפועלים, עיר עובדת. תל אביב, עיר רוקדת. למה עיר רוקדת? עיר בלי הפסקה. כל שעה רוקדים שם. עיר רוקדת. ירושלים, עיר לומדת. כן, אז היה אוניברסיטה, אבל היום רואים, אלה, היום זה ישיבות, תורה, וגם אוניברסיטה, ברוך השם. מה שמאפיין את ירושלים, שזה לא עיר תעשייתית, לא תעשייה כבדה, אין, לא, צריך כפרנסה, אני לא נגד זה. אבל מאפיין את ירושלים מאז ומעולם, כי מציון תצא תורה ודבר השם, ירושלים. התודעה שלנו, מכלל לאומית, להבין את הרקע של ירושלים, ירושלים זה הלב. מי שהבין את זה דרך אגב זה בן גוריון, עליו השלום. כשהיה הקרבות במלחמת השחרור, והיה כוחות דלים, לא יכולנו להתפשט בכל החזיתות. היה חזית הדרום, חזית הצפון, התקיפו אותנו מכל הכיוונים. מלחמת השחרור. בן גוריון אמר, אני שולח לירושלים את הפלמ"ח, קראו לה, פלוגות מחץ. אלה היו היחידות היותר נבחרות. להגן על ירושלים, וכך היה, בחירוף נפש, בסכנות גדולות, שיירות, היו עולים לירושלים, כי הוא הבין, בן גוריון, הוא הבין את היעם, זה הלב, ליבה של האומה זה ירושלים, אלפי שנים מתפללים לירושלים, כל חתן, הוא אומר, מתחת לחופה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, איך אפשר למחוק את זה ב... ואנחנו ודאי, אנחנו צריכים להחדיר את התודעה של מעלתה של ירושלים, זה דבר ראשון. בחינוך, כל ילד, מגן הילדים ועד בגרות, ולאורך כל החיים, להעמיד את ירושלים באמת במרכז ההוויה הלאומית שלנו, זאת ירושלים. אבל זה לא מספיק החינוך לירושלים, צריך גם לעלות לירושלים, לחוש את ירושלים, לטייל בירושלים. לבוא לירושלים על סמטאותיה ולכותל ולעיר העתיקה ולכל מקום, על ידי הזה שבאים לכאן, נקשרים לכאן, הדברים מתחברים לכאן, זה לא מספיק באופן תיאורטי, צריך באופן חווייתי, שילדים, משפחות, כולם יחושו את ירושלים. זה התיקון לחיזוקה של ירושלים. ומעל הכל, בניין ירושלים. אני מוכרח לומר, לא פעם, לא פעמיים, ששואלים אותי איפה לגור, תלמידים, איפה לגור? אתה שואל אותי איפה לגור, אין לך כמו ירושלים. בדיעבד, אין לך ברירה, יש לך בעיות פרנסה, בעיות פה, בעיות שם, נו, אתה יורד מירושלים. אבל יהודים צריכים לשאוף לגור בעיר הזאת, העיר הקדושה הזאת, זה מעלה גדולה מאוד, העיר ירושלים. להיות ירושלמי זה מעלה, ולא משנה אם הוא דתי או לא דתי. עצם העובדה שאתה גר וחי בירושלים, זאת כבר מעלה גדולה. ומעל כל זה לבנות ולבנות ולבנות, ולא להירתע ולא לפחד מה יאמרו הגויים. ככה צריך לעשות. אני זוכר שבנו את שכונת הר חומה, חומת שמואל, מה שנקרא, על שם שמואל... מאיר, שמואל מאיר, השכן שלנו כאן, זיכרונו לברכה. למה? הוא, יחד עם ראש הממשלה לשם, ראש העיר גם, אהוד אולמרט, כן? ייבדל לחיים ארוכים. הם אמרו, זוהי, כאן תהיה שכונה, כאן נקים שכונה, שכונה בלי עין הרע, איזה יופי של שכונה, מותק של שכונה. מישהו מכיר את חומת שמואל, או חומה, הר חומה, זה שכונה נפלאה. וכל כולם לא מצעק, מה אתם עושים, מקימים שכונה? אמרו, אתם תצעקו, תנבחו, אנחנו נמשיך לבנות ואנחנו בונים. ככה צריך לעשות. לא להירתע, לבנות בכל מקום בירושלים, להגדיל את ירושלים, להרחיב את ירושלים. אני זוכר שאת מעלה האדומים רצו לבנות שכונה בין מעלה האדומים ובין ירושלים, ופתאום באו הגויים, אמרו, סטופ, מה? לא יודע מי היה אז ראש הממשלה או משהו, נבעל. מה אתה נבעל? תבנה, מה אתה חושב, מה יעשו לך משהו? תזקוף את הקומה שלנו. ודאי שצריך לחבר את מעלה האדומים לירושלים, אי אפשר להשאיר שם את המקום הזה בלי חיבור לירושלים. לא מספיק כביש, צריך שכונות לירושלים. זה דוגמה אני אומר. ויש עוד הרבה 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 מה לבנות בירושלים. אין ספק שירושלים היא העיר החשובה ביותר בעולם, לא רק מבחינתנו, מבחינת העולם כולו, האנושות כולה. אפילו אומות העולם שמתנגדות לנו, הם מכירים במעלתה, בקדושתה, בערכה, בחשיבותה של ירושלים. התודעה הזאת, המעשה הזה, לא רק התודעה, שבעניין ירושלים, זה התיקון לעשרה בטבת, למצור על ירושלים. אז זה לגבי עשרה בטבת. ומתוך בניין ירושלים שלמטה, תיבנה ירושלים שלמעלה. ובסופו של דבר, ייבנה גם בית המקדש. בית המקדש ייבנה, כאמור, תתבטל הסיבה לחורבן. ומה הייתה הסיבה לחורבן? מבחינה מוסרית, שנאת חינם, כל מה שהיה. הבאתי כאן את הדברים של הנביא זכריה, שאני חושב שכל יהודי צריך ללמוד את הדברים האלה, איך הנביא זכריה, כנביא, כחוזה, מסתכל על ירושלים של היום. ודברים מופלאים, זה ממש, כשאתה קורא את זה, זה ממש מרגש אותך. אז ברשותכם, למטה נקרא הנביא זכריה, פרק ח', אני מסתת את הדברים, והיא דבר השם צועות לאמור. כה אמר, אולי אפשר לומר כאן את זה בשם המלכות, בשם מלא, בגלל שקוראים פסוק שלם. כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לציון קינה גדולה, וחמה גדולה קינאתי לה. כה אמר אדוני, שבתי אל ציון, ושכנתי בתוך ירושלים, ונקראה ירושלים עיר האמת, והר אדוני צבאות, הר הקודש. כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משנתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אני מוכרח לומר, אני לא יודע אם אתם ירושלמים, נכון? יש כאן בכנסת אוהל יצחק על ידינו. אז בסביבות מנחה, ככה שהולכים, אז הזקנים הולכים להתפלל. שמתם לב? חלק מהם עוד זקנים הולכים כבר עם, איך הנביא אומר, עם מה? עם הקלות, נכון? איש משנתו מידו מרוב ימים. מה זה מרוב ימים? היום מאריכים ימים בלי עין הרע, אנשים מגיעים ל-100, 90 הוא נחשב צעיר כבר. לא, באמת, איזה דור נפלא יש לנו. צריך להבין, לפני 100 שנים בערך, אנשים שנפטרו בגיל 40-50, וואלה, כבר זקן זה. היום, אריכות הימים זה דבר מופלא הדבר. אנשים נפטרים בין 80 ל-90, רובם לקראת 100 בערך, משהו כזה. ודורות הבאים עוד יותר. אריכות ימים, פשוטו כמה, שנים, פשוטו כמה. אז אומר הנביא, לפני 2,500 שנה, הוא אומר, אל תדאגו, עוד ילכו בשדרות המאיר זקנים וזקנות. ואני מסתכל מהחלון, באמת, אני רואה זקנים וזקנות. וכאן יש גן שעשויים של הילדים. ומה הוא אומר על הילדים? ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות. זקנים וזקנות מחד, ילדים וילדות מצד שני. חזון הזה, עין בעין, אתה רואה את הדברים שהנביא אומר, ואנחנו חיים בתוך זה. ושאמרנו, אין אדם מכיר בניסו. דברים מופלאים. צריך להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו זוכים. זה לא, זה חלום, זה מציאות. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, לא חולמים, היינו כמו חולמים, כי אנחנו רואים את המציאות, עין בעין, רואים את הזקנים והזקנות, הילדים והילדות כאן בחוצות ירושלים. צריך להיות אסיר תודה, אסור להיות כפויי טובה. צריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו שווים לעיר הזאת, ורואים את הזקנים, ורואים את הזקנות, ורואים את ירושלים בבניינה. ובהמשך הוא אומר ככה, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לתקן את הצומות האלה שאנחנו רוצים לתקן משהו? אלה הדברים אשר תעשו. דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. אל תחשבו רע אחד על השני. זה אחד הדברים שצריך לתקן. הרי מתי אדם מדבר רע? כשהוא חושב רע. אז תפסיקו לחשוב רע איש על רעהו, כך אומר הנביא, הנביא זכריה. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר אל תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי נאום השם. כן? אלוקים לא אוהב מי שמדבר רע, חושב רע, או לא דובר אמת, או דברים כאלה. ואומר הנביא, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, דיברנו, זה המקור לתענית של היום, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, ולמועדים טובים, ולמועדים טובים, סליחה. למה? אם אכן אנחנו נתקן את המחשבות האלה, שיהיה רק מחשבות טובות יש לנו, דיבורים טובים, צדק, אמת, יושר, זה הכל יתהפך לטובה. והאמת והשלום אהבו. ככה אומר הנביא. אם כן, אנחנו נמצאים בדור שהתיקון של המצור על ירושלים הוא בכמה דברים. קודם כל, אנחנו צריכים להרבות בינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות, לחשוב טוב איש על רעהו. כאן הבאתי למטה, תראו, אל היסוד. זה מאמר של הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. היה איזה ביטאון כזה שנקרא אל היסוד, ושם מישהו כתב כנראה את לשון הרע ודברים לא יפים, מישהו, וגידפו וחרפו אחד את השני. זה מאוד כאב לרב ציודה, ההתבטאויות האלה שמדברים לשון הרע איש על רעהו. אז הוא כאן כתב, אני לא הבאתי את כל המאמר, אבל תמציא את הדברים. אז הוא כואב, עם כאב לב, והיום ודאי צריך, הכאב הזה גם זרק לשמיים. כולכם, כולכם, חוסו נא על עצמכם ועלינו כולנו, על נפשכם ועל כבודכם, על כבוד התורה והיהדות הנאמנה, על כבוד השם יתברך ועם סגולתו וארץ חמדתו. הפסיקו את הזלזולים והעלבונות האישיים ההדדיים, שעלו כספחת קבועה במחננו עד בלינסו. ערבו חיוב, מעטו שלילה, אל תראו רע אחד את השני. תחשבו מחשבות טובות. הוסיפו אהבה. ובטלו שנאה. הוא קורא את מעומק הלב. להוסיף אהבה, לבטל שנאה. ואיש את רעת רעהו, אל תחשבו. הוא מצטט כאן את הנביא זכריה. אל תחשבו רע איש על רעהו. לא במשפחה ולא בחברה. ולא בפוליטיקה, ולא בדתיים, לא דתיים. למה נחשוב רע איש על רעהו? בקדושת החיוביות והאהבה, שהיא מתוך גודל האמונה, בתוך מחננו פנימה, יתגלה אור החיוב. מהו? האהבה והאמונה. דרך אגב, זה המקור לביטאון, באהבה ובאמונה. תשימו לב שהוא יקדים כאן את האהבה לאמונה. צריך להרבות אהבה ואמונה בישראל. כן. על כל נאות יעקב וכל חדרי בית ישראל וכל חלקיו וצדדיו, כדברי אור הפלאים, העיר וקדיש, הבעל שם טוב זצל. הוא מביא כאן מהבעל שם טוב את העניין. ואכן, הדברים האלה צריך לתקן אותם בחברה שלנו, בדור שלנו, כן. בעשרה בטבת. כל אחד יפי מדרגתו. אם אתה אדם רגיל, פשוט, אז אם זה בחוג המשפחתי או החברתי, נחשוב טוב איש על רעהו, לדבר טוב איש על רעהו. אם זה בתקשורת, על אחת כמה וכמה, צריך לדבר איש, לדבר טוב איש על רעהו. לא לחפש חסרונו של הזולת, לחפש את מעלתו, את טובו, ואין אדם שאין בו טוב, אחרת אולי הקיים. אין אדם שהקדוש בו, כל דבר שקיים, יש בו ניצוץ טוב, יש דבר חיובי. אז זה צריך לתקן את הדבר. עוד שני דברים יש, או בעצם עוד שלושה דברים יש בעשרה בטבת. הדבר האחד, זה השני, זה שתרגמו את התורה ליוונית. נקרא תרגום השבעים. תלמי מלך מצרים, הוא היה, לקח 70 זקנים, 72 זקנים, אני טועה, ואמר להם, בודד אותם, כל אחד ישב במקום אחר, וחייב אותם לתרגם את התורה ליוונית. ואז החז"ל אומרים, ירד חושך לעולם. אכן הם תרגמו, לא הייתה להם ברירה. וירד חושך לעולם. נשאלת השאלה, למה? אדרבה, היום למשל התנ"ך מתורגם כמעט לכל שפה בעולם. ליפנית, לסינית, לצרפתית, לאנגלית, לרוסית, לספניולית, מה לא נאמר? מה אכפת לנו, לעם ישראל, שכולם יקראו את התורה? מה הם תרגמו את זה ליווני? שזה צריך לעשות, זה היה בחטא בטבת, כן, אבל צירפו את הכל. שזה צריך לעשות צער? אדמה, צריך לשמוח שתרגמו את זה ליוונית, לכאורה. אז למה באמת כל הצער וכל הכאב, למה הרת חושך לעולם? אלא הבעיה היא לא התרגום, הבעיה היא איך מפרשים את התורה. ברגע שתרגמו את התורה ליוונית, ונתנו לאותם אומות העולם, אותם גויים, לפרש כמו שהם מבינים את התורה, אז תראו מה התוצאה. באים הנוצרים ואומרים, אנחנו לא באנו למחוק שום מילה מהתורה, אבל הם באו למחוק את עם ישראל מהתורה. זה הפירוש שלהם. כאילו עם ישראל צריך להיעלם מבמת ההיסטוריה. מי שמכיר קצת את התיאולוגיה הנוצרית, שהם ברית החדשה, הברית הישנה, או אומרים, אנחנו לא באנו לבטל שום מצווה מהתורה, ביטלו את כל המצוות. שאלה זה לא מספיק לקרוא תורה, שאלה איך אתה מפרש את התורה. וזה היה אסון גדול, אז וגם היום. היום אנשים לוקחים את התורה, הם קוראים בכל שפה ומפרשים כמו שהם רוצים, והתוצאה היא שלא רק שנבנים על ידי התורה, אלא נעשים נבלים, נבלה בשם התורה, כן? כן? דוגמה שנתתי מבחינת הנצרות, אותו דבר המוסלמים. בקוראן שמצטטים את תורה וכל זה, והולכים במטרה לחסל את מדינת ישראל. אז מה, זה בשם התורה? בשם אברהם, יצחק ויעקב? בשם אבותינו? הולכים לפגוע בעם ישראל? אז זה ירד חושך לעולם. אבל לעתיד לבוא, התיקון, קודם כל התיקון לדבר הזה, ללמוד תורה כמו שצריך. מתוך יראת שמיים, מתוך כבוד לעם ישראל, מתוך הבנה שהתורה זה דברי אלוקים חיים, וצריך לקיים אותה, כל מה שכתוב בתורה. אבל לעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומות העולם יכבדו את העם היהודי, יכבדו את עם ישראל, יכבדו את התורה, אז זה יהיה לעתיד לבוא. אבל עד אז, במשך צער גדול מאוד, שאדם לוקח תורה, מפרש את זה, והופך אותה, בדיוק הפוך מה שכתוב, הוא משתמש בתורה. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, מת עזרא הסופר. עזרא הסופר מת בתשעה בטבת, כן. והיה צער גדול בעולם, וירד גם חושך לעולם. מדוע? מדוע דווקא עזרא הסופר, מותו של עזרא הסופר, גרם כזה זעזוע, שעד היום אנחנו מתאבלים על הדבר, מה הלקח מהדבר הזה? עזרא הסופר הוא היה מנהיג שקרא ליהודים בתום גלות בבל. יהודים, קומו ועלו לארץ ישראל. ומספרים חכמים שהיה הולך ממקום למקום ומדבר אל ליבם של היהודים בכל מקום ואומר, יש לנו צ'אנס, יש לנו אפשרות לעלות, נתנו לנו רישיון, אפשר לעלות לארץ ישראל, קומו ועלו. ולצערנו הרב, מעט עלו, עשרות אלפים בסך הכל. רוב היהודים נשארו בגלות, ושבאו אליהם, למה אתם לא עולים? יש לנו עסקים, ביזנס, קשה לנו, כל התירוצים הידועים גם היום. זה היה עזרא הסופר. הוא עמד ביסוד בית שני, הוא היה מנהיג שעורר את העם לעלות לארץ ולהקים כאן את בית המקדש השני. והוא נפטר, אז המנהיג נפטר, אז אותו קול קורא, אותו הנהגה שהיא באה לעורר את עם ישראל לעלייה, פשוט זה גרם צער גדול וגורם צער גדול. מה התיקון שלנו, בדור שלנו? חצי מהעם היהודי עדיין בגלות, אל לנו לשכוח את זה. אל לנו לשכוח את זה. ואנחנו צריכים לעשות מאמץ אמיתי וכנה להביא את כל היהודים, עד אחרון היהודים, להביא אותם לארץ ישראל. ובלי תירוצים. ולהשקיע בזה. מכל הבחינות. להשקיע רצון טוב, להשקיע ממון, להשקיע ארגון, להשקיע... וצריך להבין, להביא יהודים לארץ ישראל, זה לא רק עניין לאומי, זה גם עניין אישי. הרי כל יהודי שנשאר בגלות, כמעט כל יהודי, הוא בסכנת התבוללות. כמעט כל יהודי. אני לא מדבר על גרעינים קטנים פה ושם, ששומרי תורה או משהו, אז גם הם יש להם את הסכנה. ויהודים פעם חשבו, אני נתבסס באיזה ארץ שמה, משם לא יגרשו אותנו. הייתה ארץ כזאת, קראו לה פולין. לא יודע אם שמעתם עליה. למה קראו לה פולין, אתם יודעים? פולין, פה נלין, פה זה בטוח. זה המקום הכי בטוח. היו שם 3 מיליון יהודים. תוך כמה ימים, הנאצים, ימח שמם וזכרם, הגרמנים כבשו את פולניה, והכל התהפך, בפעם אחת. אין עתיד ליהודים בגלות. היום להגיד ליהודי, לנסות לשכנע אותו, להסביר לו, קום ועלה לארץ ישראל, אתם עושים איתו חסד גדול. זה התיקון. יש לך קרוב משפחה, יש לך חבר, יש לך ידיד, אתה יכול לפעול, באים קבוצה של נוער, צעירים כאן לראות את הארץ, לחבק אותם, לחמם להם את הלב, להאיר להם פנים, כל הדברים. כל אלה זה תיקון למותו של עזרא הסופר, שהוא היה המנהיג שעורר את היהודים לעלות לארץ, והיום בוודאי בוודאי צריך לעורר את היהודים לעלות לארץ. אז זה התיקון של עזרא הסופר. והדבר הרביעי נוגע לשואה. אנחנו נקבע על ידי הרבנות הראשית שבעשרה בטבת זה יום הקדיש שאומרים לכל אלה שנרצחו בשואה ולא ידוע הזמן שרצחו אותם, הזמן שהרגו אותם. אז ביום הזה אומרים קדיש לאותם אלה שהם, אני זוכר את הוריי, זכרונה לברכה, באמת. היום הזה בשלהם זה יום מיוחד, הדליקו נר נשמה, זה יום מיוחד. כי משפחתם, משני הצדדים, הושמדה בשואה, ואנחנו לא יודעים אפילו את התאריך, מתי השמידו, תר הרגו אותם. כן. אבל מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה? מה זה הקדיש הזה, יום הקדיש, אנחנו נוהגים לומר, על אלה שלא יודעים מקום זמן קבורתם, גם לפעמים גם מקום קבורתם, לא יודעים. מה הלקח? מה אנחנו יכולים ללמוד? צריך ללמוד מה זה קדיש. להתבונן בקדיש. מה המשמעות של הקדיש? מה העניינו של הקדיש? הקדיש מתחיל, התגדל, התגדל והתקדש מרבה. ככה אנחנו מתחילים. מה זה? מאיפה זה בא? מאיפה המקור של המילה הזאת, ההתגדלות הזאת וההתקדשות הזאת? זה, הדבר הזה מופיע בנביא יחזקאל. הנביא יחזקאל מתאר את העתיד, בעתיד לבוא, כשעם ישראל יתקבץ לארצו, יהיה קיבוץ גלויות, ואז הוא מתאר את המלחמה הגדולה שתהיה באותה תקופה, קוראים לה מלחמת גוג ומגוג. ככה הנביא יחזקאל מביא. והוא גם מביא גם את התוצאה של המלחמה הזאת. במלחמה הזאת כל אומות העולם יהיו נגדנו, במטרה לכבוש את ירושלים. דיברנו על ירושלים מקודם, אותה מגמה. אבל התוצאה הסופית של המלחמה הזאת תהיה ניצחון מוחץ. גם הנביא זכריה, דרך אגב, פרק י' מביא את הדברים. ניצחון מוחץ של עם ישראל נגד אלה שיבואו לכבוש את ירושלים. ואז הנביא אומר, התגדל והתקדש, שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, התגדל והתקדש. דהיינו, כשאנחנו אומרים את הקדיש, אנחנו בעצם אומרים דבר היסטורי, זה לא רק עניין פרטי. יהודים, אל תדאגו, למרות הניסיונות החוזרים ונשנים של אומות העולם, להתנקל לנו, לרצוח אותנו, להרוג אותנו, יתגדל ויתקדש מרבה. אנחנו ננצח בכל זה. זה המשמעות של הקדיש. או כשאדם נפטר מן העולם, אומרים גם, אז המוות כמובן זה אבי אבות הטומאה, אבל ברגע שאתה אומר קדיש, וזו מצווה גדולה להגיד קדיש על הנפטר, אתה מחבר את הנפטר לנצח. כמו שכתוב במצבה, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. אתה אומר, זה לא היה סתם. האדם, הנשמה הזאת, איך אומרים, תהיה תחיית המתים, והתגדל והתקדש מרבה. אתה מחבר את כל המציאות המורכבת הזאת, והקשה לפעמים של המוות, שאתה מחבר אותה לנצח. אז זה מדובר באופן פרטי, אבל כאן מדובר באופן לאומי. כל אותם אלה שניסו להתנכל לעם ישראל ולחסל חס ושלום את עם ישראל, כמו שהיה בשואה, אנחנו אומרים ביום הזה, ובכלל אומרים, יתגדל ויתקדש מרבה. נצח ישראל לא ישקר. וצריך להבין מה זה נצח ישראל לא ישקר. נוהגים להגיד, נצח ישראל לא ישקר. נצח, יש לו שתי משמעויות. נצח זה אבסולוטיות, מוחלטות. זה עם שקיים לנצח. ואכן אנחנו עם שקיים עד היום אלפי שנים ונתקיים לנצח. אבל נצח זה גם ניצחון. בכל המהלך ההיסטורי של מתחילת היותנו לעם ועד אחרית הימים, בסופו של דבר, אנחנו ננצח בכל המהלך. ואז, כמו שאומר הנביא זכריה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו נזכה בעזרת השם לישועה שלמה ולנחמה שלמה ולתשובה שלמה במהרה בימינו, אמן.